תכנון איך לפוצץ את הבניין, להשתלט על הבניין. אז נחכה לרועי ו...
יובל.
בסדר.
יופי.
טוב, בסדר, אז נעשה ככה. אז ג'ודי, לאיזה ביקור את פה לכמה זמן?
באנו בשבועיים, ביקור ילדים.
יפה. מאיפה את בארץ?
אזור ירושלים.
כן.
אני עוסקת
בפסיכותרפיה. אז יכול להיות שהיינו פעם באיזה... אמא שלי עוסקת בזה, והייתי מדי פעם איתם באיזה סדנאות. אני נקוראתי. היא לא... אבל היא מקיבוץ, היא לא מפורסמת. ולא באזור ירושלים. את ממש נראית לי מוכרת. טוב. יופי, אז באת בזמן, באת לראות את האירוע הזה, זה משהו, אה? כן. ראיתי את הארוחה ברפרוף, כי היו יותר מדי אנשים. מה?
עמוס נורא, פשוט מדהים.
מה שהכי מתאים בינתיים זה הקהל. זה ההפנינג. עושה רושם טוב, מה שהצלחתי לרתם, שזה קשה, כשהוא כל כך צפו פה, הוא עושה...
לא ציפית.
לא ציפית. לא... עוד דבר כזה עוד לא ראיתי, אבל... כן. כן. תגיד, ראית את הבניין החדש של בית שלום?
לא.
אז תלך לראות. כן. ראיתי אותו רק מבחוץ, כי באתי שם ביום שני בבוקר, אז לא היו תפילות. כן, זה רק נפתח. מבניין בעיניי מדהים. על 14th and Clement. בדיוק איפה שהיה בית כנסת. החליפו, הם בנו שם בניין חדש. זה מין תיבה ענקית כזאת, עם קצת לא הרבה חלונות, שיושבת על אגן כזה. יש בזה משהו מאוד מינימליסטי, בעיניי זה מאוד מצא חן. אני לא יודעת... Are we allowed to eat in here?
Yeah.
No.
There's
no
pantry. Ah.
It's for board meetings.
It's for board meetings. Okay. We won't eat. תשמעי, אני כאילו, מכיוון שאני מלמדת, אז יש לי אחריות מטעם הצוות, לא? אני לא סתם איזה... כן. טוב, אז מה נתחיל? אז קודם, טוב, אז אולי נתחיל, כי אנחנו anyway חייבים לגמור ב-11, מה שלא יהיה. אני אגנוב כמה דקות. אז רציתי קודם כל להגיד לכם למה אני מלמדת על הנושא הזה. זאת אומרת, הרקע החברתי-סוציאלי פוליטי של, כל, של הנושא. שהארגון שאני המנהלת האזורית שלו, שנקרא Progressive Jewish Alliance, זה ארגון שעוסק בצדק חברתי, עם דגש מאוד חזק, על הקהילה המקומית. לא הקהילה היהודית, אלא ההתערבות של הקהילה היהודית, הפעילות של הקהילה היהודית בקהילה היותר רחבה, בנושאים שקשורים לצדק חברתי. ואחד הנושאים שאנחנו עוסקים במסגרת של רובריקה יותר גדולה של זכויות אזרח, זה זכות לנישואים לבני זוג מאותו המין. והכיוון שלנו הוא להגיד שזה נושא שהקהילה כולה כנושא שצריכה לעסוק בו לא רק מנקודת ראות של ה... של... Okay, don't spill. No spilling of food and drink. איזה יופי, תודה רבה. יופי, one for the teacher. טוב, אני בשמחה אדבר בעברית, אבל מדי פעם זה יתחלק לי לאנגלית, כי אם אני עושים את העבודה באנגלית זה. אז התחלתי להסביר איך הגעתי לנושא הזה, אז הארגון שאני המנהלת שלו בביי אריה, שנקרא Progressive Jewish Alliance, שזה ארגון שעוסק בצדק חברתי, בנושאים של צדק חברתי של הקהילה הכללית, לא הקהילה היהודית, אבל מנקודת ראות יהודית, עוסק בין שאר נושאים אחרים גם בזכות לנישואים, שעכשיו זה כמובן אנחנו ב... על גל מאוד... מה? כן, עכשיו זה כבר מיינסטרים, נכון, זה כבר לא... אז כחלק מזה אנחנו גם יצרנו מעין צוות חשיבה כזה עם שני ארגונים אחרים שעוסקים בזכויות של הומוסקשואלים, ה-LGBT Alliance של הפדרציה ו-Jewish Mosaic, שזה גם שזה ארגון שהוא המרכז שלו הוא בדנבר אבל גם עובד פה, ליצור מעין צוות חשיבה כזה על הנושא של טרנסג'נדר, שזה בעצם הצעד ההגיוני הבא של הרחבה של כל הנושא של זכויות, הזכויות הגדרה עצמית, והמטרה של הצוות חשיבה הוא לחשוב על אם הקהילה היהודית פותחת את עצמה לחשיבה על הנושא של הגדרה מגדר, נכון? ג'נדר זה מגדר. של הגדרת מגדר שהיא לא דואליסטית של זכר או נקבה, אלא של יותר פתוחה, מה ההשלכות לגבי הקהילה היהודית? מפעוטונים ועד לבתי אבות, בכל תחומי החיים. אז זה הפרויקט הכללי שאנחנו עוסקים פה. ומתוך זה, בהתקשר לליל שבועות, החלטתי לנסות לאסוף חומר ביחד. אז מה שאני חושבת שאנחנו נעשה, זה אנחנו בכל זאת נאלץ לקרוא את זה באנגלית, שזה לא נעים, כי לא הבאתי איתי תנ"ך בעברית, כי לא הייתי על דעתי שיהיו פה מספיק כי כל האירוע הזה הוא מאוד ככה, הפיל שלו הוא דווקא לאנשים לא מסורתיים ושלא יודעים את הטקסטים, שלא שמעו על זה שום דבר. אז נתחיל במעמד הר סיני, שמה שאני רוצה להדגיש כאן זה שני דברים, את הנושא של הטרנס, טרנס במובן הראשונה של טרנס, של כן, יש פה מלא טקסטים. ואת הנושא של דווקא הבידוד של המינים כאיזשהו שלב של הכנה ל-ecstatic state של קבלת התורה. אז טוב, אז אני מבקש, אז תקרא. אני או תתרגם בחזרה לעברית לפי הזיכרון. Oh, to him.
To him.
זה הבעיה עם ספלצ'ק.
To him from the mountain, saying, thus shall you say to the house of Jacob, and shall you tell to the Israelites, you yourselves saw what I did to Egypt, and I bore you on the wings of eagles, and I brought you to me. To me.
Oy, 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 ya Habibi.
And now, truly heed my voice, hear my voice or heed my voice?
Heed. Pause up,
Seder. Voice and keep my covenant, you will become for me a treasure among all people, a kingdom of priests and a holy nation. And the Lord said to Moses, look, I am about to come to you in the utmost cloud, so that the people may hear as I speak to you. Take the people and consecrate them today and tomorrow. They shall wash their clothes. They shall ready themselves for third day. On the third day, the Lord will come down before the eyes of all the people of Mount Sinai, and you shall set bounds for the people all around, saying, watch yourselves not to go up on the mountain to touch this, its edge. Whoever touches the mountain is doomed to die. And Moses came down from the mountain to the people, and he consecrated the people, and they washed their clothes. He said to the people, ready yourselves for 3 days.
אוקיי. אז בקהל הזה זה מוכר וחביב, ומה שכמובן הפתיע אותי, כי לא זכרתי את זה בדיוק, כל העניין הזה, אל תקרב לי שעה, זה לא היה בהוראות המקוריות. אלוהים לא אמר את זה בהוראות המקוריות, זה משהו שמשה הוסיף, בתור הניסיון שלו להבין מה זה התקדשו לשלושה ימים. ומה המשמעות של תהליך ההכנה הזאת. מובן מאליו שהנקודת הגישה כאן היא כמובן שהוא מדבר אל הגברים, ואנשים ככה on the side מקשיבות, כי הוא לא אומר do not come near a man, הוא גם לא אומר לנשים do not come near a woman, ככה שיש כל מיני אופציות אחרות, והוא גם לא אומר לגברים do not come near a man. אז יש כל מיני אופציות אחרות שכמובן לא עלו על דעתו של משה, או של מי שכתב את הטקסט הזה, אבל הנקודה היא שכדי להגיע למצב של הטרנס צריכה להיות הפרדה בין המינים והימנעות מיחסי מין, שכמובן זה מעניין מכיוון שבמסורת הרבנית בעצם אנחנו לא בהכרח נתחבר לטקסט, לכל הטקסטים שהבאתי, כי אני כבר רואה. במסורת הרבנית, במצוות עונה, אחד האספקטים החשובים, כולם יודעים מה זה מצוות עונה? עונה. כי אני לא יודעת, אתם אולי מבית מאוד חילוני. מצוות עונה זה החובה של בעל בנישואים לקיים יחסי מין בתדירות מוגדרת בהתאם למקצוע שלו כדי לספק את אשתו. אז המצוות עונה, אחד מהאספקטים שלה הוא שביום שישי, בערב שבת, זה הזמן הרצוי ביותר לקיים את מצוות עונה. זאת אומרת שכשהרבנים כאילו עושים את ההפך ממה שמשה עושה כאן, הוא מנסה להביא אותם להכנה לרגע של קבלת התורה, לרגע שאפשר להגיד שבאופן סימבולי בשבוע ערב שבת, לקראת השבת וקריאת השבת התורה למחרת, זה המיניאטורה של מעמד הר סיני. והרבנים בעצם עושים את זה להפך. הם בעצם מנקודת ראות שלהם אומרים שדווקא קיום יחסי מין זה חלק מההתקדשות של שבת. זה מעניין שיש פה היפוך לגבי מעמד הר סיני. עכשיו, במעמד הר סיני יש הגבלה אחרת שהיא מודגשת בעצם הרבה יותר, וזה ההגבלה לא לעלות על ההר. אז אם אנחנו חושבים את זה בצורה סימבולית, על ההר כאיזו דמות פלית, גברית, אז גם יש פה איזה מין הימנעות מלהתקרב להר הזה, שהוא איזה מין ejaculation כזה, שבו תהיה איזה מין, יהיה איזה מין אירוע של ההתגלות, שהוא מתואר בצורה די סנסואלית ושל איזה מין התפרצות כזאת. אז הגברים בעצם צריכים גם להימנע ממה שעושה להם יחסי מין עם נשים, וגם להימנע מלהתקרב להר הזה, שזה הלוקוס של ההתגלות הגברית. עכשיו, עוד שאלה נחמדה, איך 600,000 אנשים שיצאו מזה, ועמדו במעמד הר סיני, איך הם כולם כיבסו את השמלות שלהם? הרי לא היה שם מים. אז התשובה לזה, יש מדרש שרק גיליתי אותו לפני איזה שבוע. אתם מכירים את המדרש של באר מרים? זה מדרש שהיה באר, שקוראו לו באר מרים, שהוא היה מין כזה באר נודד. הוא, כל פעם שעם ישראל חנה באיזה מקום, הוא התיישב שם הבאר, נפתח הבאר, פרצו המים, כולם שתו, הכל היה בסדר. אמרו יאללה הולכים, הבאר התגלגל לאיזה מין כדור מים כזה, והתגלגל אחרי העם, כמו שקדימה היה עמוד השן ועמוד האש, מאחורה היה... לא? יש את זה שם? כן? נהדר. ואז, ואיפה שהם לא היו חונים, פופ היה מגיע הבאר, פותח את ה... אז זה מדרש מאוד ידוע. והמדרש שעכשיו שמצאתי היה שמהבאר הזה יצאו כל כך הרבה מים, שהיו נחלים שעברו לכל הרי הם היו מחולקים לפי שבטים. הנחלים האלה והפלגים עברו לכל השבטים, ואם מישהו רצה לבקר מישהו משבט אחר, הוא היה קופץ לאיזה סירה קטנה, מאיפה הגיעו הסירות, זה המדרש לא מסביר, מתיישב בסירה, והנחל היה לוקח אותו לאן שהוא הולך לבקר, הולך לבקר את ראובן. אחרי הביקור היה נחל אחר, פלג אחר של הנחל שהיה בכיוון ההפוך, מתיישב הסירה אחרת, עולה למעלה, מגיע הביתה. אז היה מספיק מים גם כנראה לכביסה. טוב, הלאה. נכון. עכשיו, כמובן, גם הכביסה וגם ההתרחקות מאישה ומקיום יחסים מין, מזכירים לנו את הכללים בויקרא, שמדבר על טומאה שנובעת מקיום יחסי מין, שכולם יודעים, לא משנה איפה גדלתם, שווסת, שנידה גורמת לנידה, בתנ"ך, בויקרא, לאורך התקופה של הדימום ועוד יום. ודימום לא נורמלי, שנקרא זווה, לעומת נידה, גורם לטומאה של אורך הדימום ועוד 7 ימים נקיים, בלי דימום, ואחרי זה האישה יכולה לטבול במקווה ולחזור. אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים, שאין להם רקע דתי, שגם יחסי מין וזרע גורמים לטומאה של יום אחד. זאת אומרת, היום שבו קיימו את היחסים, זה היום שבו גם הגבר וגם האישה באופן שווה טמאים, ולמחרת הולכים למקווה, מתארים, ואז אפשר לחזור ולבוא לבית המקדש. למה כל זה חשוב? מכיוון אם אני אומר דברים שאתם לגמרי יודעים, אז תגידו לי לשתוק. החוקים של בית המקדש הוא שמישהו במצב של טומאה לא יכול להתקרב לבית המקדש, מכיוון שזה שם אותו במצב של סכנה. אותה סכנה כמו ששמות מדבר על שמי שיגע בהר, הוא ימות. זאת אומרת, האדמה תפתח את פיה ותבלע אותו כמו קורח, או אני יודעת, לא בדיוק מוסבר איך, אבל מות הקרב, מי שיגע בהר, יומת. ובהשלכה של זה לצד הבא, אם נחשוב על המשכן ואחר כך על המקדש כאיזה לוקוס מוחשי של מעמד הר סיני, של אחרי האירוע הזה הוא ממקם אותו והוא משדר את התמצית שלו, אז אותם הכללים שאי אפשר להיכנס לטריטוריה הזאת שבה האלוהות נוכחת, במצב של טומאה, אז זה בעצם אותו רעיון פה לגבי מעמד הר סיני. אז מה שקורה, אני אומרת את זה מאוד בתקציר, כל החוקים של נידה בתורה הם ביחס לבית המקדש. אחרי שחרב בית המקדש, כל החוקים של הטומאה חוץ מנידה וחוקי הטומאה של הכהנים, שאסור להם לגעת בגופה ולהיכנס לבית קברות וכו', כל חוקי הטומאה האחרים פשוט שמים אותם על המדף, הם לא רלוונטיים. ולכן, כל סוגי הדברים האחרים שגורים לטומאה, כולל זרע, הם לא רלוונטיים. וחוקי הנידה, החשיבות שלהם, הגרעין שלהם מועבר מהעניין של בית המקדש, שהוא כבר לא רלוונטי, לקיום יחסי מין. וזה מבוסס על טקסט אחר ויקרא, בפרק 18, שיש רשימה מאוד ארוכה של איסורים של יחסי מין, שכולל איסור יחסי מין עם אישה בתקופת הנידה. היי, how's your Hebrew? בסדר? יופי. אם יש משהו שאני לא מבינה, שאת לא מבינה, תגידי. אבל נעביר לך טקסט. איפה כל הטקסטים? ולכן הטומאה שנובעת מקיום יחסי מין נעשית בלתי רלוונטית. אז רק הטומאה של הנידה היא רלוונטית, ומה שקורה שבתקופת התלמוד, ההבדל שיש ההפרדה שיש בויקרא בנידה, שזה הווסת הנורמלית, שתקופת הטומאה היא אורך הנידה ועוד יום, והעזבה, שזה דימום לא נורמלי, שזה, כפי שאמרתי, אורך הדימום ועוד שבעה ימים, ההפרדה הזאת היא נעלמת, מכיוון שהרבנים בעצם די מבולבלים, הם לא יודעים איך להחליט אם דימום הוא נורמלי או לא נורמלי. זה נראה כאילו קצת שהם אולי מוגבלים, אבל הרי זה כמה אינפורמציה צריך כדי להבין את זה. אבל צריך כמובן לקחת בחשבון שהם מדברים על חברה שבה נשים בתקופת הפוריות, זאת אומרת מתחילת הווסת עד לסוף הווסת, הם רוב הזמן או בהיריון או מניקות. כך שכל מה שאנחנו יודעים על זה שהווסת הנורמלית מופיעה הכל תלוי לגבי האישה בין 25 ל-28 או 30 יום, הם לא ידעו את זה מכיוון שהם לא חוו את זה. כי וסת זה היה דבר מאוד נדיר, ולכן לקבוע, יש המון טקסטים משעשעים, אם לא מתייחסים לזה באופן יותר מדי אישי, שהרבנים מנסים לעשות אבחון לפי סוג הקטם של הדם, אם זה דם של נידה או דם של זווה. והם מתייאשים מכל העניין ומסדרים להם את כל הסיפור בזה שאומרים שהנשים, בנות ישראל, מיוזמתם האישית, החליטו לבטל את ההפרדה הזאת ולהתייחס לכל דימום כאילו שזה זווה, זאת אומרת בצורה יותר מחמירה, ולכן אחרי כל דימום יש שבעה ימים בלי דימום, לפני שהאישה חוזרת, יכולה ללכת למקווה. והימים העיקריים, הימים הלבנים. בתלמוד כותבים שזה היה החסידות, לא במובן של חסידות הימים כן, כל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מעניין, מכיוון שזה ברור מכל מיני קטעים בתנ"ך שנשים השתמשו בזה כשהם לא רצו יחסמים. אז יש סיפור על... מה? את תהליך הנקה. טוב. נכון, זה גרם לכך שיש, לא תמיד, בכל אופן, חיזוק מאוד גדול של קיום יחסים בתקופת הביוץ ושיא הפוריות, שזה... מה שמעניין זה שזה לא ברור שהרבנים ידעו את זה מהתלמוד, כי אין שום ביטוי מפורש לזה.
יש לזה גם עוד שמירה על המתח במהלכות.
זה כן הרבנים אומרים בפורש. כן, וזה הרבנים כן אומרים את זה במפורש, שזה אחד ה-side effects. של מידה שמביא לחיזוק של האירוס של המין. אבל יש סיפור על אחד הרבנים, שמואל, שרצה לקיים עם אשתו יחסי מין, והיא אמרה לי, אני לא יכולה, התחילה לי הווסת. בסדר. למחרת היא אומרת, לא, 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 זה, אין לי ווסת, הכל בסדר. אז הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא הולך לרב ולשאול אותו מה לעשות, ורב אומר לו, מכיוון שהיא אמרה לך, את האמת. היא אמרה לך שאתמול נתנה לך תירוץ כי היא לא רצתה, ואפשר להבין את זה, אז אתה יכול לסמוך על זה שהיא אומרת לך היום את האמת. והטקסט אומר, ושמואל חזר על הדין הזה 300 פעמים, ובכל זאת לא היה יכול לקיים, להביא את עצמו מתוך החרדה הנוראית מפני קיום יחסי מין, כשאסור, לא היה יכול להביא את עצמו לקיים את אשתו יחסי מין. טוב, בכל אופן, ברור שאנשים ישתמשו בזה מדי פעם. אוקיי, הלאה. טוב, אז על מה נפסח? כן. כן, כן. זה לא רק סמל, זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, אמרתי שכבר שכבר בתקופת התלמוד יש שינוי בזה שהם ממליצים על קיום יחסי מין ביום בערב שבת וכחלק מהקדושה של השבת. בקבלה מפתחים את זה עוד הרבה יותר. והזיווג של יחסי מין התכלס הממשיים בין בעל ואשתו, כשהם נעשים מתוך הכוונה הקבלית הנכונה, כי תמיד יש את העניין של הכוונה, בקבלה של זה שאת עושה את מה שאת רוצה מתוך מודעות למשמעות הקבלית שלו, זה מביא לזיווג בתוך האלוהות. כי הקבלה מתארת את האלוהות כאלוהות במצב של ספליטינג, נו? חצויה, בדיוק, בין האספקטים הזכריים והאספקטים הנקביים. וזה המצב של העולם הבלתי מושלם שבו אנחנו נמצאים. וחלק מהתפקיד שלנו בעולם הזה הוא להביא לפחות לרגעים של זיווג באלוהות, שזה רגע של איזו הרמוניה אוניברסלית שאנחנו מביאים על ידי הזיווג הנכון. אז יש למשל טקסט שנקרא איגרת הקודש מהמאה ה-14, שנכתב על ידי מקובל בשם יוסף גיקטילה, שהוא נותן הוראות מאוד מאוד ספציפיות איך לקיים יחסי מין, בדיוק בזמן הנכון, מתוך הכוונה הנכונה ובאמצע הלילה, כדי שלא ישמעו קולות מהרחוב וחס וחלילה יחשבו על מישהו אחר וכו' וכו'. וזה כבר מופיע בתלמוד על רב אחד שגירש את כל הזבובים מהחדר לפני שהוא קיים יחסי מין, כדי שחס וחלילה לא יהיה איזה עין זרה בחדר. ובאיגרת הקודש הוא מגיע... מה? שמונה עיניים, עוד יותר גבוה, כן. והאיגרת הקודש מדבר על זה שאחרי שמקיימים את כל התהליכי ההכנה בזמן הנכון ומתוך הכוונה הנכונה, והבעל מוודא שאשתו רוצה לקיים יחסי מין, ויש דגש מאוד חזק על זה, מכיוון שכבר בהלכה בתלמוד יש מושג של אונס בין בעל ואישה. אז הקבלה, התורה הקבלית מאוד מאוד מודאגת מאפשרות שאין כאן זיווג מושלם של הכוונות הזכריות והנקביות. אחרי שהבעל מוודא שאשתו מעוניינת ומוכנה, הוא מקיים את היחסי מין ככה שיהיה לה אורגזם לפני האורגזם שלו. ושם הטקסט שמבוסס על זה, שוב ויקרא, פרק שנקרא אישה כי תזריע, זה פרק 11 אם אני לא טועה, או 9 או 11 אני לא זוכר. אישה כי תזריע וילדה בן, זאת אומרת, זה לא... מה? אז הפירוש של בגיקתילה של אישה כי תזריע זה זאת אומרת שהאישה צריכה להזריע קודם, לפני שהבעל מזריע. I know I gotta leave. Sure. מה דיברנו? האישה כי תזריע. ולכן באיגרת הקודש יש מושג אומנם קצת אמורפי, מה זה בדיוק, שמבוסס על הרעיון של יש זרע נשי, שהוא איכשהו אולי הדם של הווסת, שכשהוא... I know I need to finish. ושהזיווג המושלם שיביא לזיווג הזה בעולם העליונים, בתוך, בין האספקטים הזכרים והנקביים של האלוהים, הוא יבוא מתוך זה שהזיווג של המשגל פה יהיה בדיוק כזה, שהאישה תזריע קודם ואחרי... טוב, עכשיו מה נעשה? אנחנו צריכים לגמור. Can we go a few more minutes? אוקיי. טוב, יש חוק במדינה, אז... לא הגענו לעניין העיקרי, אבל טוב, אבל בסדר, לא נורא. אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם, או אתם יכולים מחר לבוא לברקלי ב-10, ב-9 ורבע. אחר יום הולדת, אני יודעת, ולשמוע את כל זה. אבל זה פשוט לא היה נראה לי מתאים לעשות אתכם עם כל זה שאפשר לדבר בעברית ולעלות לדבר מה שעולה. אז אני מקווה שזה בכל זאת היה מעניין. אוקיי. אז שני משפטים. לאן שהתכוונתי ללכת, זה קודם להגיד לזה שהטרנס והטרנס, כן? שמההפרדה המינית בין המינים והמאוד מוגדרת גברים פה ונשים פה, זה הכנה לאיזה מצב אקסטטי של טרנס, אבל שאחרי זה כל הדימויים של התורה ועם ישראל, והמשולש הזה שתורה, עם ישראל ואלוהים, הם כל הזמן עושים הגדרות של מגדר נוזליות כאלה, כן? זאת אומרת, אם אלוהים ועם ישראל זה בעל, זה חתן וכלה ובעל ואישה, אז עם ישראל הוא נקבי. וכמובן הדימוי הזה הוא מאוד מאוד חזק גם בנביאים וגם ככה רבנים מבינים את שיר השירים. ישראל גם אישה זונה. אז עם ישראל הוא יכול להיות או גבר או אישה. התורה, עכשיו היחס בין עם ישראל והתורה הוא גם איזה יחס של איזה נישואים, זיווג, אהבה, והתורה היא תמיד מובנת באופן נקבי, ואז עם ישראל פתאום נעשה הגבר והזכר, ככה שיש מין נזילות כזאת של... ובעצם התורה והרבנים שמדברים על עם ישראל, הם מדברים על עצמם, הם עם ישראל. כך שהמדרש, כשהוא מדבר, משתמש בכל האימג'ז האלה, אז בעצם הגברים האלה שעוסקים בזה, הם מדברים על עצמם מתוך פתיחות לנזילות בין, או לגמישות בין מגדרים מאוד מפתיעה. ובסוף, אם אנחנו מגיעים, רציתי לגמור בזה שבתלמוד, יש טקסט מאוד ספציפי על מגדרים שונים. יש בעצם שש קטגוריות. יש גבר, יש אישה, יש אנדרוגינוס, שהוא גם זה וגם זה, יש טומטום, שהוא לא זה ולא זה, יש סריס, שהוא גבר, שאו מסיבות ביולוגיות או מסיבות של תאונה, הוא לא... הוא חצי גבר, ויש אילונית, שזה אישה גברית. והרבנים מאוד, בצורה מאוד... טבעית ועניינית עוסקים בהבדלים שבין ההגדרות האלה, ובעצם הכי מטריד אותם האנדרוגינוס, מכיוון שיש מצבים שבו הם רוצים להתייחס אליו כאל גבר, ויש מצבים שבו הם רוצים להתייחס אליו כאישה. ובסופו של דבר, הם בעצם מרימים ידיים, ובסוף הדיון רבי יוסי אומר, אדרוגינוס בריאה בפני עצמה הוא. ובעצם במילים עצמם, בזה שהוא בוחר בריאה עצמה, שיש לזה צליל נקבי, הוא כבר יוצר לנו את הקונפליקט הזה, או את השילוב הזה, והוא אומר, בעצם, זה בריאה בעצם שאנחנו לא מבינים, אבל אנחנו כן מבינים שאיזה היא הוא, איזה מין משהו ביניים, שגם זה וגם זה. אז יש פה איזה אופציות, אם נביא את זה להיום, לפתיחות של אופציות בין גבר ואישה, שהן הרבה יותר רחבות ומעניינות מאשר בדרך כלל אנשים חושבים על הטקסטים המסורתיים. אוקיי. אפשר להמשיך ב...